שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם טובי פולק, והיום פרק נוסף בערוץ הספורט, בערוץ מדברים ספורט. כן כן, אנחנו מדברים שוב על ספורט ומדברים שוב על NBA, והשיחה פעם ראשונה כי היא מתנהלת עם מישהו שזרק אותי יותר מ-30 שנה אחורה. הבחור שמו סגי רפאל, ומסתבר שהוא כותב ספרים על ה-NBA, וזה החזיר אותי, הוא החזיר אותי, לתקופה שבה אני הייתי שותף לכמה מהפרויקטים האלה, בתחילת שנות ה-90, כשעוד הייתי במדור הספורט של מעריב, אריה מליניאק היה הפרשן הכדורסל שלנו, יצא ככה שערכתי את הספר הראשון שהוא הוציא על ה-NBA, וכתבנו ביחד את הספר השני, ואחר כך ערכתי עוד כמה ספרים שיצאו בעקבות, ומסתבר שהדבר הזה המשיך ועבד במשך משהו כמו 10 שנים. הפרויקט הזה נעצר איפשהו בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, הוצאת כנרת שעשתה את ההפקה של הספרים האלה, החליטה שמספיק לה עם זה, אולי בגלל שהאינטרנט נכנס לחיינו, אולי בגלל שהשידורים החיים היומיומיים נהפכו למשהו קבוע ורגיל ומובן מאליו, ומאז הייתה תקופה של בצורת, ובשנים האחרונות, בעקבות הטרנד או האופנה החדשה של Head Starts, יש כמה כותבים צעירים, צעירים ממני בוודאי, חלקם צעירים מאוד, חלקם אוהדי ספורט, חלקם אפילו עיתונאי ספורט. במקרה של סגי רפאל הוא לא זה ולא זה, זאת אומרת הוא אוהד ספורט, אבל הוא עיתונאי, הוא איש הייטק בכלל. אבל הוא נדלק על הרעיון, וככה גם הוא גילה שאני הייתי חלק ממנו בעבר, לא הכיר את השם שלי קודם, והוא הספיק כבר לכתוב 2 ספרים על ה-NBA, הוא כתב את הספר Splash על הסיפור של Golden State Warriors מלפני, הוציא אותו לאור לפני כ4 שנים, וספר נוסף בשם עונה מהאגדות, שזה ספר סיכום במתכונת של פעם, של עונת 2019-2020, עונת הבאבל, מי שזוכר. בכל אופן, כרגע הוא נמצא בעיצומו שלו, לקראת סופו של קמפיין גיוס חדש, ואני פה בשביל קצת לקדם ולעזור לו, וגם להכיר אותו לעצמי ולהכיר אותו לכם. אז שוחחנו על זה. הספר החדש שסגי מנסה להוציא לאור נקרא 23 אחרי 23. הוא בעצם רוצה לספר על 23 האנשים הכי משפיעים בליגה ב-23 השנים האחרונות, וכמובן שהרפרנס הוא מספר 23, אתם יודעים מי הוא, כן כן, מי שפספס את העניין, מייקל ג'ורדן. אז נפגשתי איתו לשיחה זריזה, כן, נפגשנו ביום שני בערב, ועכשיו אנחנו כבר בשלישי בבוקר, ואני משתדל להוציא את הפרק הזה מהר מהר, בשביל לעזור לסגי להשלים את הגיוס, ויש עוד יומיים, פחות או יותר 48 שעות להשלמת הגיוס הזה, שאמור להסתיים ביום חמישי השבוע. אז גם בשם הנוסטלגיה וגם בשם הפן של, יודעים, מדברים ספורט ומדברים על NBA, וגם בשביל לעודד את הדור שבא, אתם יודעים, הוא דור הביניים, הוא לא בגיל של הילדים שמתעסקים היום עם האנליטיקס באמת המספרים והפרטים הכל כך מפורטים וקטנים שמרכיבים את הספורט המקצועי, אז אנחנו איפשהו באמצע הדרך, בין התקופה האנלוגית שלי ושל המבוגרים ממני אפילו, לבין הדיגיטציה המוחלטת של ימינו אלה. אז אחרי קטע הפתיחה של Silent Regression, ואחרי שאני אזכיר לכם את הג'ימל שלי, שזה polak.tuvi בג'ימל, polak.tuvi בג'ימל, נשמע את Silent Regression ונעבור מיד לשיחה עם סגי. אני מקווה שתהנו כפי שאני נהניתי, אז עוד רגע. אז כמו שאמרנו קודם, אנחנו חוזרים עם ערוץ, לא ערוץ הספורט, בואו לא נגזים עם העניין הזה, מדברים על ספורט, דיבורי ספורט, פטפוטי ספורט, והפעם עם סגי רפאל, שהוא קודם כל איש הייטק, על פי עדותו, אנחנו ניקח את דבריו כמובן כפי שם, אבל הוא גם חובב ספורט, זה חובב NBA בעיקר, אז קודם כל ערב טוב סגי, מה שלומך?
ערב טוב טוב, עם העניינים.
בסדר, אז אנחנו משוחחים, כי איכשהו בפרשת 30 שנה, דרכנו באופן מוזר ופלאי הצטלבו, ותכף תבינו מה ואיך. אני רק אגיד שסגי כבר כתב 2 ספרים מעבר לעיסוקים הפרנסתיים שלו, הוא גם חובב ספורט, חובב כדורסל, חובב NBA, והוא הספיק לכתוב שני ספרים, שניהם עם אורן לוי?
לא, הראשון כתבתי אותו לבד, אורן לוי היה העורך והמאייר שלי.
אוקיי.
את השני כבר כתבנו ביחד.
אוקיי, אז בוא, אז שני ספרים שנוגעים ב-NBA, בשלוש שנים האחרונות פחות או יותר, ארבע שנים האחרונות. בוא תציג לי את שני הספרים האלה, ואחר כך נראה איך אנחנו, איך הצטלבו הגורלות באופן משונה שלנו בפרשים כאלה גדולים של שנים.
בשמחה. אז קודם כל אני כותב על NBA משנת 2010, התחלתי באתר אנרג'י, תחת ערן סורוקה בעצם, הוא זה ש...
אגב, אנקדוטה, מעבר לזה שהייתי במעריב מתחילת שנות ה-80, מאמצע שנות ה-80 ועד סוף שנות ה-90, אנרג'י הוא היורש של מעריב אינטרנט, זאת אומרת, הוא המשך שמעריב אינטרנט המקורי, שאני הייתי העורך הראשון וההוגה שלו, בסוף שנות ה-90, לפני שפרשתי מהעיתון, אז גם שם יכול להיות שאם הייתי נשאר איכשהו היינו מצטלבים, אבל זה באמת בקטנה, זה היסטוריה.
אם אני לא טועה, אנרג'י היום שייך למקור ראשון,
נכון,
יש להם
נכון, אתר
שלהם.
וישראל היום קנו אותו, זאת אומרת ישראל היום, שזה אותה בעל בית של מקור ראשון, לא משנה, הם ניסו לקנות את אנרג'י ואת המותג מעריב, אז בסוף בית המשפט אמר לי, לא, אנרג'י זה אנרג'י, מעריב זה מעריב, ואז מעריב נרכש בסוף כל הגלגולים על ידי אלי עזור, אבל זה כבר, אנחנו גולשים לערוץ העיתונות, אז זה פחות...
אני שמח בעיקר שאני עדיין יכול למצוא את התורים הישנים שלי באינטרנט, קצת מביך אותי לקרוא אותם, אבל אני שמח שהם שם.
תשמע, ככותב ועורך מקצועי במשך קרוב ל-40 שנה, אין דרך בעולם שאנחנו נוכל לאהוב, ומי שבאמת אוהב את הדברים שהוא כתב, אפילו שנה אחורה, או בוודאי 5 ו-10 ו-20 שנה אחורה, זה סומק ברמה מביכה, באמת, זאת אומרת, אין מה לעשות, אנחנו מתפתחים ואנחנו...
אבל זה מצחיק להיזכר, היה שם טור שכתבתי על סטף קרי, אני חושב ב-2012, 2011.
ממש שהיה כמעט רוקי.
בתחילת הדרך שלו, ואחת התגובות שהייתה שם זה שלא יצא ממנו כלום, מקסימום מייקל רד.
מייקל רד, אתה יודע, הוא
היה שחקן נהדר.
הוא היה שחקן נהדר, והוא פשוט, אתה יודע, ריי אלן, שישב על אותה משבצת, פשוט איכשהו מחק אותו, או הדברים התבלבלו שם בין שניהם, אבל הוא היה, אתה יודע, להגיד שהוא יהיה מייקל רד, זה לא בהכרח אז בזמנים ההם, זה לא בהכרח...
נכון, אבל אני רוצה לדבר עם הבן אדם הזה היום.
תראה, להזכיר לך את מי פורטלנד בחרו בסיבוב הראשון, בבחירה הראשונה ב-83-4, בסדר.
או ב-2007, גם אפשר לדבר על זה, אתה יודע, ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
הכל, אתה יודע, מתגלגל שוב ושוב אותו דבר, ויש להם אגב פאטרן, זה גם סמבוי, זה גם גרי גודן, זה גם ברנדון אינגרם, לא, ברנדון רוי, אין, אתה יודע, יש להם את הנטיות האלה. אוקיי, אז אתה עכשיו בעצם עמל על כתיבה של ספר שלישי.
אתה יודע, אני התחלתי רק את ההצגה שלי, אז התחלתי באנרג'י, תחת ערן סורוקה, ב-2013 בעצם ערן עזב את מעריב, ואני חיפשתי לי בית חדש, התחלתי לכתוב, פתחתי איזשהו בלוג קטן באינטרנט, קראתי לו הכדור הכתום, ואיכשהו זה התפוצץ, באותו זמן גם וואלה קלטו אותי, וסחרו אותי בתור כותב פרילנסר.
אודי הירש בוואלה?
אודי הירש היה שם, אבל לא איתו עבדתי עם ארז מיכאלי, ואחרי זה עם יונתן אליהו.
אוקיי.
הם היו האורחים של
מעריב ספורט. שמוציא מדי מבחינתי, כן. אוקיי.
כן, אודי היה שם. אני חושב אודי היה שם, אני זוכר, ב-2016 הוא כתב שם תורים.
אוקיי.
וזהו, וניהלתי את הכדור כתום, ואיכשהו זה התפוצץ עם כל זה שדייביד בלאט הגיע לליגה, הגענו ל-15,000 עוקבים, זה באמת היה, הרגיש לנו המון, וב-2019 בעצם החלטתי להתחיל לכתוב ספרים, גם בעקבות נבחרת החלומות של דוידוביץ', שרון דוידוביץ' ואלעד זאבי, שהם הוציאו ספר, אז הם נתנו לי את התמריץ,
ורציתי... כן, בספר ההוא תמכתי, ידעתי...
וזהו, החלטתי בעצם, התחלתי לכתוב סדרת כתבות על גולדן סטייט, וקיבלתי עליה המון תגובות, ובאמת התחלתי שם מההיסטוריה מאוד עתיקה, עד הדור הכי, ואז התחלתי לעבור שנה אחרי שנה מהרגע בעצם שסטף קרי הגיע לליגה, וזה תפס תאוצה, והרמתי קמפיין ש... הלך צלה צלה צלה, ואז בשבוע האחרון באמת גייסנו סכום אדיר, ויצא הספר לאור. אני מאוד גאה בספר הזה, למרות שבסוף כתבתי קצת שטויות על על הרכז של מינסוטה עכשיו, שהיה בגולדן סטייט.
דיאנג'לו ראסל?
כן, כתבתי שם שטויות שהוא הגיע לגולדן סטייט, שכנראה הוא יישאר, שישאיר אותו, אבל לא משנה.
כן.
מה שאומר לא לכתוב, לא להתרכז יותר ממה שקורה עכשיו, אלא לכתוב יותר אחורה, זה יותר בטוח. ואחרי שהוצאתי את זה, בעצם סוג של הגשמת חלום, היה לי עוד חלום. והחלום השני שלי היה להחזיר לאופנה את ספר, ספרי סיכום האופנה, סיכום העונה.
סיכום העונה. אגב, הספרים הראשונים לא היו בדיוק סיכום העונה, אבל נדבר על זה אחר כך.
אז אני הכרתי את הסדרה הזאת בעצם מהספר השלישי שלה, שאופר שלח הוציא, קלטתי אותו בשבוע הספר, וזה נהיה איזשהו סוג של היילייט שנתי בשבוע הספר, להגיע ולחפש את הספרים האלה, כי אז, אתה יודע, לא היה אינטרנט, לא היה יותר מדי מידע על כדורסל, שאהבנו הכל מהעיתונים. בתקופה הזאת כבר היה ערוץ הספורט, והיה שידורים ישירים, והיה באמת אחרת. אבל זהו, וככה באמת גם הגעתי אליך, כי גילית שגם אתה כתבת את אחד הספרים.
כן, אז רק אני אדייק, אני ערכתי את הספר הראשון של מליניאק, שבזמן ההוא היה פרשן הכדורסל, היינו באמת חבורה, זה מדהים שנזכרים עכשיו בכל השמות, קובי שם טוב וערן סלע, ועוד ברוריה ביגמן לפני שעזבה, ומוטי רוזנבלום זיכרונו לברכה שנפטר לפני כמה חודשים, ושלח הגיע, חזר מארצות הברית שנתיים קודם, ומליניאק היה פרשן, ואני עבדתי, ואני הייתי עורך, ראש הדסק, העורך לילה, ואחר כך גם כתבתי על הכדורסל, ומליניאק פנה אליי אחרי שכבר הספר יצא לאור, ואמר לי, תשמע, כתבתי ספר, NBA והכל, אני רוצה שתקרא, תבדוק, מצאתי שם המון טעויות, וערכתי ותיקנתי אותו, ואז הוא יצא בהוצאה השנייה, ואת הספר השני כבר הוא אמר לי, בוא נכתוב ביחד, ונסענו, זו אותה נסיעה שנסעתי, באמת לא קוסט טו קוסט, אבל חצי, חצי, חצי אמריקה, בעצמי לבדי, ויצא ספר מזה, כולל שיחה שנכנסה לעיתון עם מייקל ג'ורדן אחד על אחד, כתבתי עליה, סיפרתי עליה. זה היה בסוף עונה שבסופה הוא הלך לפלייאוף שלקח אליפות ראשונה, 90-91. באמת, כאילו, נכנסתי, חיכיתי שם בחדר הלבשה, והוא הגיע ושוחחנו רבע שעה בלי ש... לא נעים להגיד, כלב לא היה שם, בשיקגו סטדיום העתיק והמתפורר. אבל זה באמת היסטוריה עתיקה, ואחר כך ערכתי ספרים שמנחם לס בהמשך וכן הלאה.
אז אני יכול לספר לך סיפור דומה, כי אני הייתי בסן פרנסיסקו ב-2015, דצמבר 2014. זה היה ממש ההתחלה של ההתחלה שגולדן סטייט בעצם התחילו להתרומם. הייתי שם במשחק, וואלה, עזרו לי, סתרו לי תעודת עיתונאי, ואתה יודע, היו שם בערך 20 אנשים, כולם חצי לבושים בטי-שירטים ולא מגולחים, שזה מאוד לא מתאים לאמריקאים, וחזרתי לשם במרץ 2016, אתה לא יכול בכלל להיכנס לחדר עיתונאים, אין מקום, מפוצץ עד אפס מקום, כמובן כל השמות הגדולים שם, כולם בחליפות, כולם מעונבים, כולם, איזה הבדל.
יפה, אז אתה בעצם המלך עכשיו בספר חדש.
אז אני אומר עכשיו
לסיים את הקמפיין שלו.
נכון, שהקמפיין שלו עכשיו עומד להסתיים, חמישי בלילה בעצם זה הסתיים, אנחנו כרגע על פחות מ-50%, אבל אני אופטימי, זה נראה יעד בלתי ישיג, אבל אנחנו בסך הכל צריכים עוד 300 אנשים שיאמינו בספר וירצו לרכוש אותו.
בסך הכל, אוקיי, אתה אומר בסדר.
300, יש לנו 10 מיליון אנשים, כמה מאזינים יש לך?
כן, 10 מיליון עד NBA דוברי עברית, אין ספק בכלל. אבל תשמע, אני בעד כל יוזמה מהסוג הזה, ואני מקווה שזה יעבוד. אז רק בוא תפנה שנגיד לאנשים איך למצוא אותך ואיך לתרום בכל זאת.
בואו, יש, קודם כל אני רוצה להגיד לך שכן יש צרכנים לתרבות ספורט אחרת.
זה אני יודע.
אני חושב שספרי הספורט בזמן האחרון התחילו להתרומם. הספר של שרון, מן הסתם, שרון ואלעד פתח את הדרך, הם כבר כתבו עוד שני ספרים מאז. ועכשיו אוריאל דסקל מוציא ספר
באורטגו.
דסקל הוא קונגלומר.
כן, הוא לא, הוא קטגוריה בפני עצמה בכתיבת הספורט הישראלית, חייב להסיר את הכובע שאין לי, הוא באמת עושה עבודה יוצאת מהכלל. גם בפודקאסטים כמובן.
דסקל הוא אחד הכותבים המעניינים במרשתת.
כן.
וזהו, ואני נתלה באילנות גבוהים, אבל אני בנישה שלי עם ה-NBA, וזאת האהבה שלי וזה מה שאני רוצה. אז 23 אחרי 23, בעצם ב-13 בינואר 1999 מייקל ג'ורדן פורש בפעם השנייה, זה קורה אחרי שהשביתה מסתיימת, פורש בפעם השנייה ובעצם מפנה את הבמה, כי הוא חוזר אחרי זה בוושינגטון, והוא כבר לא כך דומיננטי, הוא כבר לא שולט בליגה. אז 23 אחרי 23, 23 האנשים שהשפיעו על הליגה, אני בעצם מנסה למצוא באמת מי 23 אנשים. אנחנו מדברים הרבה, כשאנחנו מדברים על שנות ה-80, אנחנו מדברים על לארי, אנחנו מדברים על מג'יק, אנחנו מדברים על דייוויד סטרן, אנחנו מדברים על שנות ה-90, אנחנו מדברים בעצם על מייקל, אבל מי בשנות ה-2000 הוביל את הליגה, מי בשנות ה-2010, וזה הכיוון. מן הסתם, המספר 23 הוא כי זה אלוהים.
אוקיי, נו,
23. לא צריך להסביר. ואנחנו מחפשים באמת את 23 האנשים המשפיעים. עכשיו, אתה דיברת למשל על הבריאות הנפשית, אז אנחנו לקחנו את רון ארטסט. הוא אחד מהשמות ברשימה שלנו, לא רק בגלל הקטטה בדטרויט, אלא גם באמת בגלל שהוא שם את הנושא הנפשי על הבמה. הוא היה השחקן הראשון שאחרי גמר ה-NBA הודה לפסיכולוגית שלו.
כן, טוב, זה כבר, אבל זה כבר היה ממש בגלגול הכי מאוחר שלו, זאת אומרת...
נכון, נכון, אבל אחרי זה דמר דה רוזן, אחרי זה קווין לאב.
כל הסיפור הזה היה די מוחק בשנים הקרובות.
אבל הוא דיבר על זה, הוא דיבר על זה, הוא מדבר על זה עכשיו יותר, מן הסתם יצא עכשיו הסרט על הקטטה.
כן, סרט שהפיק ג'רמיין אוניל.
ובין השמות מנסים יש הרבה שחקנים, סטף קרי, לברון ג'יימס, קובי בריינט, אלן אייברסון, אבל אנחנו מחפשים גם את האנשים מעבר לשחקנים. אני יכול להגיד שיש לנו כמה מנהלים, דרל מורי למשל, מן הסתם אדם סילבר יהיה בספר, מאמנים גרג פופוביץ', אנחנו חושבים, אנחנו קצת מתלבטים עוד מי עוד, אז אני כרגע לא אזרוק יותר שמות, אבל גם אדריאן ווג'רנובסקי, שדי שינה את הדרך שבה תקשורת הספורט עובדת. ספורט ויז'ן, סליחה, ספורט ויו, אני קופץ לראות, ספורט ויו, חברה ישראלית שהתקינה מצלמות והתחילה את ה... בעצם שינתה את עולם הסטטיסטיקה.
כל הספורט זוויות 360 מעלות.
נכון, אז ספורט ויו, מכיוון שזו חברה ישראלית, אני כבר דיברתי, יצא לי לפנות בעצם לאנשים שעמדו מאחוריה, והיום העליתי טור באתר הכדור הכתום על ספורט ויו, שהוא סוג של מבוא לפרק, ובעצם מראה את הדרך שאנחנו עובדים ומה אנחנו רוצים לעשות, מספר את כל הסיפור של ספורט ויו, איך הם התחילו, איך הם קמו, איך הם הגיעו לליגה. יש שם המון המון סיפורים מעניינים, יצא לי לדבר עם בעצם עם הווייס פרזידנט של סטאץ, שהוא זה שחיבר את ספורט ויו לליגת ה-NBA, וזה מרתק לשמוע. וזהו, אנחנו מקווים שבשלושה הימים שנשארו, 72
שעות, אני רק אגיד שאנחנו מחליטים, אנחנו מקליטים ביום שני בערב, אני מאוד מקווה שהמוני המאזינים של הפודקאסט הזה יספיקו לקבל אותו, את הפרק הזה כבר ביום שלישי עד הצהריים, אם העיסוקים האחרים שלי לא יכריעו אותי, כמו הנכד שלי, אבל זאת הכוונה, נעשה את זה זריז, אז רק בוא תיתן לאנשים שרוצים להיות שותפים לעניין הזה את ההכוונה, איפה הולכים, איפה תורמים.
אותי אפשר למצוא בפייסבוק, או בדף של הכדור הכתום, או בדף של סגיר רפאל, NLNBA. הקמפיין נמצא ב-Head Start, הוא נמצא בשער, אפשר למצוא אותו די בקלות, 23 אחרי 23. וזהו, בואו תתמכו. יש שם תשורות נהדרות, יש שם קלפים של מייקל ג'ורדן למי שרוצה. יש שם קלפים ו...
נעליים אין לך לחלק.
אני, החלום שלי זה להשיג את האר ג'ורדן שהיה לי כשהייתי ילד.
מי שמתעניין, מי שרוצה לתמוך, מי שמאמין שזה חשוב, אני מאמין שזה חשוב, מילה כתובה, מילה מודפסת, אני בא משם, עשיתי את הדברים האלה לפני 32 שנים, 31 שנים, 30 שנים, באמת המון המון, המון שנים אחורה, ואני אגיד ככה, אני לא קורא דיגיטלי, אני עדיין קורא אנלוגי, כשאני לוקח, כשאני רוצה לנוח, או כשאני בחופשה, או בימי בידוד שלא נדע, וכל מה שקורה בעידן הנוכחי, אני קורא ספרים מודפסים, ואני בעד הפורמט הזה. אני אפילו, נדמה לי שלא יצא לי לרכוש, אפילו, או לרכוש, או לשבת ולקרוא ספר דיגיטלי אחד מהתחלה עד הסוף. אבל זה באמת, אני זקן, וזה לא אומר הרבה. אני מניח שאתה גם תדפיס וגם יהיה גרסה דיגיטלית.
היא גם גרסה דיגיטלית, גם גרסה מודפסת. אני גם כבר בגיל הזה שלא מתחבר לפורמט הדיגיטלי, ויותר אוהב להחזיק משהו.
לא, אני עושה את הכל דיגיטלי. המסע שלי היא דיגיטלית, הפודקאסט הזה הוא דיגיטלי, ההקלטות הן דיגיטליות, הטלפונים והשעונים והכל. קריאה נינוחה, קריאה של ספרות, לא חשוב אם זה ספרות שתסקת במתח או בריגול או, או ברומן רומנטי או בכדורסל, לא יודע, זה פחות מתחבר לי, אבל...
אני חושב שגם, אני חושב שגם, ופה באמת אני קצת במחלוקת אולי עם הדור הנוכחי, אני חושב שגם כתיבה לספר היא שונה לחלוטין מכתיבה לעולם הדיגיטלי. אתה לא כותב טור באינטרנט, אתה עובד על זה בצורה אחרת, אתה עושה את המחקר בצורה אחרת.
זה עולם אחר לחלוטין.
עריכה שונה, מחשבות שונות, ובגלל זה גם אגב אני מחפש לכתוב את הספרים, מהתהליך של גולדן סטייט שגיליתי באמת, שהתהליך הוא שונה לגמרי. וההשקעה היא שונה לגמרי, אז אני כן חושב שיש מקום עוד לספרים.
אז בעצם, אם נסכם את העניין הזה, זה ספר, זה ספר שדורש השקעה, שעולה כסף, אין מה לעשות, להוציא ספר, זה לא עניין של מה בכך, זה לא לרכוש שטח יחסון בשני שקל באיזה חוות שרתים בפוצואנה, נייר זה, נייר זה נייר, זאת אומרת, להפיק ספר עולה כסף, והזמן עולה, ובשביל זה גם סגי וגם אחרים שעושים את זה הולכים להדסטארטס, ואנחנו בעד, אנחנו בעד תמיכה, כי זה גם שיתוף, זאת אומרת, אתה בעצם קונה את הספר מראש, זה לא דבר כל כך נורא, זה לא שאתה, אתה יודע, זה לא תרומה באמת, זה
רכישה לא מוקדמת. זה לא תרומה, זה תמיכה, וזה, אתה שותף בעצם.
נכון.
אתה לא קורא.
פשוט רכשת ספר למפרע, אני חושב שזו הגדרה פשוטה לעניין הזה. בסדר גמור, אוקיי, אז נעשה הפסקה מתודית קצרה, נכניס פה איזה קטע מעבר, ונחזור ונדבר טיפה על הליגה כמו שהיא נראית היום, כי זה באמת היה, אנחנו בסופו של יום שלפניו היה לילה מיוחד. עוד רגע. ואנחנו מדברים, זה יום שני עכשיו ערב, ואת הבוקר, אני לא נשארתי לישון, אני כבר לא נשאר ער בלילות, יש מכשירים מקליטים ויש אינטרנט ואפשר ללכת לראות, אבל קמתי בבוקר ולפני שעשיתי כל דבר, לפני הקפה, פתחתי את הטלוויזיה לראות את השובו של הקאמבק, את הדבר הפילי הזה של שחקן, שבאמת bad luck ברצף הזה, כמו שקרה לקליי תומסון בשנתיים האחרונות, קשה לי להיזכר במקרה כזה בספורטאי מקצועי שגם חוזר מזה. זאת אומרת, אולי היו מקרים שאני לא מצליח להיזכר. שתי הפציעות הכי איומות שספורטאי יכול לחלום עליהן בחלומות הכי זוועתיים שלו, שזה הכי כן,
ACL
זה היה השני, ה-ACL, שזה מפרק.
ולא רק זאת, הוא סיים, הוא בעצם, כשהוא פצע את האכילס, הוא כבר סיים את השיקום.
כן, זה היה כבר בהכנות לעונה הקודמת, זה מדהים. זאת אומרת, באמת, בהפרש של שנה אחרי שנה, שתי הפציעות הכי קשות שהשביטו אותו לשנתיים וחודשיים בערך, יותר. זאת אומרת, מיוני, כן, שנתיים וחצי.
יוני 2019.
נכון, שנתיים וחצי. שנתיים וחצי הבן אדם לא שיחק כדורסל תחרותי בכלל. והוא חזר, זה היה סיפור מהגדול. בוא, נו, איך אתה ראית את זה?
תשמע, אין ספק, אתה רואה כמה אהבה יש אליו בסן פרנסיסקו, כמה אהבה יש אליו בקבוצה. זאת אומרת, אני חושב שכל, הוא לא שיחק הרבה דקות, אבל כל דקה שהוא היה למגרש, כל ההתקפה, מה שנקרא, התכווננה אליו, כל הכדורים הגיעו אליו, מסרו לו. אני לא חושב שהוא היה קליי היום, כי קליי, כקליי, הוא לא תופס נפח במשחק, אתה לא מרגיש אותו. הוא מסיים את המשחק עם 30 נקודות, ואתה אומר, הוא בכלל היה במגרש, או 60, אתה יודע, הוא מסיים את הרבע, כמו שאתה אומר, עם 30 נקודות. אתה לא מרגיש אותו שואב את ההתקפה אליו, והיום, אבל כן, היום החברים...
כן, אבל זה היה, הכל היה, גם העובדה שקליבלנד הייתה בצד השני, בדיוק דיברתי עם הבן שלי על הדבר הזה, זה היה כל כך סמלי, כי הרי את השיאים שלו, לא האישיים, אבל את השיאי, סיי העבודה או התהילה עם גולדן סטייט, הם נבנו ב4 שנים רצופות של גמר נגד אותה קבוצה מהמזרח, ושמשחק החזרה יהיה נגד אותה קבוצה במה שנקרא במרון הזה, בצבע הסגול המזעזע שלהם, של קליבלנד, זה היה, נכון שחוץ מקווין לאב, אף אחד לא היה שם אז, אבל זה היה באמת... זה היה מרגש.
אבל יש להם קבוצה טובה היום, אני שמח.
והם קבוצה מצוינת, שזה גם מעניין לדבר בהקשר של הדרפטים והבחירות, אבל מה שאני אנסה להגיד על קליי בעניין הזה, זה שקודם כל הוא לא, אתה יודע, בניגוד למה שחושבים, הוא לא, הוא קודם כל עלה בחמישייה, ולא ברח ממגע, ראו את זה, הוא לא פחד, הוא לא פחד. והסל הראשון שהוא עשה, שזה היה הניסיון הראשון שנדמה לי שהוא לקח, זה היה פשוט בכניסה, השני, בכניסה פיזית על שחקנים ללאה בתוך הצבע. מה שכמעט, כמעט כל העולם חשב, טוב, נו, מתישהו ינסו לבודד אותו ל-2-3 זריקות, 3
בלי. עזוב את זה, הסל השני שהוא קלה, זאת אומרת, אחרי זה היו לו הרבה החטאות, כן. כל זריקות, אבל הסל כן. השני שהוא קלה היה דנק.
הדנק המאשד, כן.
עוברת,
הוא עבר ארבעה שחקנים.
לא, הוא עבר את ג'ארד אלן והטביע על 3 שחקנים שקפצו מולו, זאת אומרת.
ג'ארד אלן הוא השאיר בקו השלום.
אני חושב שגם הם פחדו, מה שתקרא.
ברור, הרי תמיד זה
ככה. אף אחד לא רוצה.
נכון, זה היה עם קווין לאב בפציעה שלו, כשראיתי בסוף המשחק שהם ככה מסתודדים, אמרתי, תראה את קווין לאב עם הבעיות שלו, ועם ה... באמת, לברון שמחק אותו, תכלס, בוא נדבר על זה כמו, אפשר גם לדבר על זה, אבל הוא גם הרי בסדרה הראשונה של הפלייאוף, שקליבנט, נדמה לי בסדרה, בעונה הראשונה של ארבע העונות האלה, קלי יולינק
הוא נפצע מול בוסטון.
כן, פרק קלי יולינק פרק לו את הכתף, והבן אדם מושבת גם להמון המון חודשים. אז בסופו של דבר זה, אתה יודע, צריך גם לדעת איפה להיות, ובאיזה להיות, מאיזה חלק של חבורה להיות. ומה הקוריוז שרציתי לספר לך, אני מציץ מדי פעם ב-NBA TV. יש לי מין קישור כזה שאני רואה כל מיני דברים מאמריקה, אני מניח שאני לא היחיד פה, ונתקלתי פתאום במשחק של גולדן סטייט נגד, לא זוכר, איזשהו משחק של גולדן סטייט, ואני מסתכל, רגע, אני רואה, ג'קסון על הקווים? אוקיי, זה מ-2014. בסדר, ואז אני מסתכל על הקבוצה, ואני רואה את גרין, ואני רואה את קרי, ואני רואה את תומסון, ואני רואה את איגודלה, והיו שם גם כמובן הריסון באונס, ושון ליבינגסטון, ואני אומר...
אנדר בוגוט.
אנדרו בוגוט ודייביד לי, ואז אני אומר, מורי ספייס, אתה זוכר את השם הזה? ואז אני אומר, פה אתה רואה לגאסי, זאת אומרת, פה אתה רואה משהו שמאז שיקגו של שנות ה-90, אני לא חושב שהיה סיקוונס של כמעט עשור, של קבוצה שהקור שלה לא זז ימינה או שמאלה. ובגלל זה, זה חלק לדעתי מכמה הקבוצה הזו גדולה בעשור האחרון. אבל אתה כתבת עליהם, אז עכשיו תוכל.
זה חלק עצום, מן הסתם. כן. גם אחת הבעיות בתקופה של כאן, הבעלים הקודם, לפני שג'ו לייקוב קנה את הקבוצה, שהיו מחליפים את השחקנים האלה כל יום יומיים. זאת אומרת, היה שחקן שהיה טוב, היה מהר מאוד בורח, ושחקנים טובים לא רצו לבוא. היה את הסיפור המפורסם עם גילברט ארינס, שמצאו אותו בדראפט באיזה בחיר בסיבוב השני, ואז הם פשוט לא יכלו להחתים אותו לחוזה השני, כי לא היה להם כסף, והוא עזב לוושינגטון. אתה יודע, על זה אנחנו לא מצטערים.
זה הסיפור כמעט של האוקלנד ריידרס, שהיום הם בלאס וגאס, הרי זה הסיפור של בילי בינס, של המאניבול, שמגדלים שחקנים זולים, וכשהם נהיים טובים, אז הם צריכים למכור אותם, כי לא יכולים להחזיק.
נכון, אבל זה בדיוק מה שג'ו לייקוב הצליח לעשות, וזה אחד הדברים הגדולים שהוא עשה, כי הוא מיתג את הקבוצה כקבוצה גדולה. הוא אמר, ללייקרס יש את הוליווד,
יש את
סיליקון וואלי, בואו אצלנו תהיו משקיעים בהייטק.
נכון.
אני לא בטוח שג'ו לייקוב עשה את זה, אנדרי גודל היה הראשון שזיהה את...
ואחר כך דורנט עשה...
דורנט בא.
נכון. הרבה כסף
והוא, אבל פתאום קבוצה שכל השנים שחקנים ברחו ממנה כמו מש, הפכה להיות מוקד משיכה. אתה מדבר על גולדן סטייט כאחת הקבוצות הגדולות, אני בתור רועד של 40 שנה, זה נראה לי מגוחך, כי 30 שנה מתוך 40 אלה אנחנו היינו כלום ושום דבר.
זה נכון, אבל אתה יודע, חוץ מאשר באמת, וזה כבר לא קורה בעידנים הנוכחיים, חוץ מאשר הסלטיקס של שנות ה-50 וה-60, ואחר כך חלק משנות ה-80, והלייקרס בתקופות שלהם, אין היום כל כך דיינסטיז כאלה שמושכים לתקופות ארוכות מדי, והם במובן הזה יוצא דופן, כי הם כמעט עשור, זה יוצא דופן.
אם אנחנו מדברים על שינויים שקרו בליגה ב-23 שנים האחרונות, זה אחד השינויים שהביא איתו לברון ג'יימס, כי לברון ג'יימס הוא לא שחקן בקבוצה, הוא נכון. הקבוצה.
נכון.
ואז הוא מחליט לאן הוא הולך, והוא מחליט מי משחק איתו, ובעצם ברגע שמה שנקרא הקבוצה מזדקנת, או שהוא מרגיש
ולא, משהו בפאזל, איזושהי חתיכה לא מתאימה לו, אז הוא מפרק את זה, אנחנו רואים.
וקל מאוד לקום ולעבור קבוצה, ואין לך יותר כבר דרק נוביצקי, ואני חושב שסטף קרי באיזשהו מובן הולך להיות סוג של המוהיקני האחרון, כי אני לא רואה הרבה שחקנים שישארו קריירות שלמות בקבוצות אחריו.
כן, מדברים על זה, אם מדברים על זה, אז מדברים רק על קרי, תומסון ודרימון גרין, זאת אומרת, אלה השמות היחידים.
וזה המחויבות גם של הקבוצה, והמחויבות של הקבוצה אליהם, זאת אומרת, המחויבות היא הדדית. וזה מה שאחד הדברים שאני
מאוד... אני חושב שגם יש בעיות, נכון, יש גם בעיות עם מבנה השכר, עם כל התחנות בדרך, ומה שנקרא חוזי מקס, שגם אם קבוצה נורא רוצה להשאיר שחקן, לא תמיד זה אפשרי, כי שחקן אחד לא יכול להיות הקבוצה, חוץ משאר במקרה של לברון ג'יימס, כמו שאנחנו רואים, אז לא תמיד קבוצות, גם אם נורא או נורא רוצות לשמר שחקנים, לך תתמודד עם הצעה של 200 מיליון במקום אחר, זה לא פשוט כל כך.
צריך לשלם בסופו של דבר, החוקים מאפשרים את זה, מה שיקרה, אבל צריך להכניס את היד לכיס, ולא כולם רוצים, קליי בנט הוא הדוגמה הכי מפורסמת, שפרק בעצם את השלישייה של דורנט, ווסטברוק והרדן באוקלאומה סיטי ב-2012, הרבה מאוד בגלל שהוא לא רצה להיכנס
למסע מוטורות. יכול להיות מאוד שהבעלים המסובך עכשיו של פיניקס יהיה באותו מצב, אם הוא לא רוצה להחתים את איתון, שזה שאלה אם הוא באמת שווה חוזה מקס או לא, אבל עדיין אין לך גבוהים כאלה יותר מדי בליגה.
אני חושב שהבעיה היא אחר, אני חושב שאיתון שווה חוזה מקס, ומן הסתם לסרבר תהיה בעיה בקיץ, אבל אני חושב שהבעיה אחרת, הבעיה היא שיש יותר מדי שחקנים שמקבלים חוזה מקס, וזה לא...
אוקיי, הנה.
קח את מייקל פורטר ג'וניור, שקיבל בקיץ, אבל עכשיו החוזה הזה הולך לקבור את דנבר 4 שנים קדימה, אם הוא לא חוזר
לשחק. אבל לדעתי באיזשהו שלב הם יעשו מורטוריום לדברים האלה, זאת אומרת שאם שחקן לא יכול לשחק, אז יכול להיות שהביטוח ישלם את זה, וזה לא יחשב בדרגת השכר. הם יצטרכו למצוא איזה פתרון.
הוא צריך לפרוש בשביל שזה יקרה.
אני אומר, היום אלה החוקים, אני לא בטוח שזה יישאר ככה.
זה היה עם ברנדון רוי בזמנו בפורטלנד, עם הברכיים שגם כן בגלל הברכיים היה נאלץ להפסיק לשחק, והוא נאלץ, הם ילצו אותו לפרוש כדי להוריד אותו מהשכר, כשהוא חזר לשחק הם היו צריכים לשלם על זה קנסות.
כן, זה בעייתי, אגב זה חוזים שהם באופן די גורף הלכו לכיוון השחקנים, ו... במידה רבה הבעלים או מי שמממן או השותפים בקבוצות צריכים איכשהו לתמרן בתוך זה, אבל לפעמים זה גם פוגע בשחקנים, כי אז הם נתקעים בקבוצות שהן לא קונטנדריות.
אבל עם כל הדיבורים האלה, אין היום קבוצת NBA שמפסידה כסף.
לא, לא, זה שזה עסק טוב, אגב, זה גם, אתה יודע, לא היסטורית, זה לא היה המצב תמיד, זה לא בהכרח, זה לא בהכרח שאתה יודע, זה יישאר ככה לנצח, אנחנו לא יודעים. כשזה יתפס זה יהיה בעיה גדולה. בחוזי טלוויזיה, אני אגיד לך משהו על חוזי טלוויזיה, בעידן האינטרנט ובעידן הסטרימינג שאנחנו רואים היום, אני האמת לא כל כך יודע מאיפה מגיע כל כך הרבה כסף של טלוויזיה, כי הרשתות הגדולות שתמיד שילמו, אני זוכר את החוזים הגדולים של NBC, שלקחו את הזיכיון מ-CBS באמת בשנות ה-80 וה-90, וכל פעם החוזים החדשים, אתה יודע, גדלו ב... ובכפולות מטורפות.
הקפיצה הגדולה שהייתה 2016 הייתה הודות לחוזה טלוויזיה חדש, ואם אני לא טועה, לא מזמן חידשו אותו, כך שהסכומים עדיין מטורפים. אבל עכשיו אני גם מוצאת מקור רבנדיס חדש, כי הם מוכרים גם את הזכויות להימורים.
כן, פנדול, זה כל כך מגיל, שאני לא רוצה לדבר על זה יותר מדי. אני לא, כי כולם משתפים איזו פעולה במין התלהבות, אני שומע את ביל סימונס ו... כמה הם מתעסקים עם הבטים ועם הגמבלרים, לא יודע, לא אוהב, אני אישית לא אוהב את זה, אבל כן, זה הוויה אמריקאית.
מה, זה כלכלה, קודם כל זה כלכלת ספורט עצומה. יושבת לה באשקלון חברה בשם אל ספורט, חברה שמה שהיא עושה זה קריאת דאטה, היא מוכרת אותו לאתרי הימורים בהרבה כסף. יש לך פה המון המון כסף שמעורב מכל הכיוונים.
כן, אין ספק בך, אתה מגיע מההייטק ואתה בוודאי יודע מה היו המנועים הגדולים ביותר של האינטרנט, זאת אומרת, מצד אחד הימורים, מצד שני פורנו, אז ברור שזה, עכשיו זה כבר קריפטו וכל מיני, אבל זה כסף גדול, וזה כסף גדול שאנשים משקיעים, וזה כסף גדול שאנשים מתרוששים, ככה זה עובד. אוקיי, אז רק...
אנחנו התחלנו מקליי תומפסון, אתה זוכר?
כן, זהו, לא, אז אני אלך לספלש השני, תכף נדבר על...
אני כן רוצה להגיד משהו על קליי.
לא, אני אתן לך, אני רק... אני לא זוכר אם הקלטנו את זה או לא, אפרופו אותו מגיב שהגיב לך לפני שנים על, על קרי, כן. שלא יצא ממנו כלום, אני זוכר שזה היה נדמה לי שאפילו לפני שמרק ג'סטון הגיע לקבוצה, דון, דון נלסון נדמה לי היה אז,
כן.
והיה דיבור, הם היו צריכים להשתחרר מאחד הגרדים, ומונטה אליס היה השוטר שלהם, היה השוטינג גארד שלהם, והוא היה קצת טראבלד, והוא לא היה סייט, וקרי בא עם קרסוליים מקריסטל, כל הזמן דיברו על, על הפרג'יילינג שלו, על, על, על זה שהוא מעקם את הקרסוליים ונפצע פעם אחרי פעם אחרי פעם, ואני חושב שזה היה הלם לכל מי שלא היה בסודנים, לא היה, אתה יודע, מהבאריה, שהם שלחו את מונטה אליס בטריד, או שחררו אותו למילווקי, נדמה לי.
אז זה היה ב-2012, מרק ג'קסון כבר היה מאמן.
אז אוקיי. אבל אני אומר, לוותר על מונטה אליס, שהוא בריא וחזק, ולשמור על קרי שהרגליים שלו, אז הנה, הצליח לשמור על הרגליים כבר כמעט עשור מאז. אז
תשמע, רק קרי, אנקדוטה הזאת. אז אני... אז אני, אם אני יכול להגיד. א', אני חושב שמונטה אליס בווריארס ראו פחות או יותר מה הוא. הסיפור המפורסם על הטרייד הזה ב-2012 זה שבמילווקי הבעלים שלהם ב-2016 טען שהווריארס בכלל הציעו את קרי בטרייד הזה. וזה היה איזשהו קאמבק לג'ו לייקוב שאמר אנחנו שנות אור לפני כל שאר הליגה, אז הבעלים של מילווקי אמר, תראה, ב-2012 הם הציעו לנו את קרי, תחשוב שהם נותנים לנו את קרי, איפה הם היו היום? הם לא היו באותו מקום. אני לא יודע כמה זה נכון, אני לא מאמין לסיפור הזה, גם בעיקר כי מרק לסרי לא היה במילווקי, לא היה מעורב כך במילווקי באותם שנים, אבל לא משנה. הטרייד הזה, בוא נגיד שכאוהד אני אף פעם לא אהבתי את מונטה אליס,
אני יודע שכן
בבייריה היה הרבה אהדה אליו, אבל הוא היה סקורר לא יעיל ולא מנצח משחקים.
לא, לא, רק בקטע שהדיון והדיבייט היה רק על השבירות ועל הקרסוליים של קרי, כל הזמן דיברו על זה.
אז קרי עשה עבודה מרשימה, הוא הגיע, היה שם איזשהו מאמן כושר, אני כרגע זוכר את השם שלו, כתוב בספר שלי אבל, שהגיע לשם והתחיל לעבוד איתו על חיזוק של הרגליים, וקרי שהיה חלוש וקטן, באיזשהו שלב, אני חושב ב-2015 כבר מדברים על זה שהוא היה מרים בדדליפט שני בקבוצה, כן, הבן אדם הכי קטן, הוא היה שני רק...
היום הוא נראה כמו...
הוא היה שני רק לפסטוס הזילי, ואתה מדבר שם על הרי אדם. אז הוא עשה המון עבודה, הוא עשה המון עבודה בשביל מה שנקרא, בשביל...
גם בשנתיים האחרונות הוא גם התחזק באפר באדי באופן דרמטי, ממש.
כן, בקיץ כשדיברו על אנדרו ויגינס, אז היה את המסיבת עיתונאים שלו, ואז רואות שלו נראו נורא נפוחות, אז אחת הבדיחות שסיפרו לי, שהוא לקח גם את ה... את החיסונים של ויגינס כדי לנפח את הזרועות.
לא, זה, אבל רואים את זה עליו, הוא גם, שמע, הוא השתפר, עזוב שהוא פחות או יותר הסוללה של דורסל בקילומטרה שהוא עושה. נדמה לי שמדדו לפני כמה זמן,
הוא רץ הכי הרבה.
רץ הכי הרבה, שזה מדהים, שזה מדהים כי...
ספורט ויו מודדים את זה.
כן, זהו, אז... וזורק, אז שיטות האימון שלו, בקילומטרה שהוא עושה, והדברים שהוא עושה, off the ball, מדהים. אבל קליי, כן.
אני חושב שהדבר שהכי חשוב היה לי להסתכל היום, זה לאו דווקא התקפה, זה הגנה, וזה גם לא הוגן, כי הוא עדיין לא חד, ואתה רואה שהוא חלוט לגמרי, אבל כן, רציתי לראות איך הוא זז בעיה, וכן היו לו כמה שבירות ששחקנים פשוט עברו מסביבו. אני חושב שבסופו של דבר, וכאן אולי הבעיה שההתקפה של גולדן סטייט הייתה כל כך טובה, שאנשים פשוט לא שמו לב כמה ההגנה שלהם טובה. ואותו דבר עם קליי. הוא היה שוטר כל כך טוב, שאנשים לא שמו לב כמה שומר אישי הוא היה מצוין.
הוא היה שחקן
שומר
הגנה
אישי מצוין.
בחמישיית ההגנה של הליגה, גם אם הוא לא נבחר לטוב. זה היה מדהים.
בתור אוהד, החשש שלי, זה שהבעיות שלו בחזרה מהפציעה היו בצד ההגנתי, לא בצד ההתקפי.
כן, כי התנועה הליטרלית, זה תמיד הסיפור. זה לא פשוט בכלל. אבל אני חושב ש... סליחה?
דורנט למשל, שחזר מפציעה, לא שתי פציעות, פציעה אחת, אבל הוא חזר גם מפציעה קשה, אתה רואה איזה טירוף הגנתי הוא מסוגל להביא שהוא שומר בפלי אוף.
זה נכון. טוב, דורנט, מה שנקרא, choosing his spots, זאת אומרת, הוא לא... הוא משקיע כשצריך, הוא לא רץ אחרי אף אחד. זה טיפוס אחר לגמרי. לא, אני חושב שקליי, תשמע, אנחנו יודעים איך זה. קליי יהיה טוב ככל שהרגליים לא יאכזבו אותו. זאת אומרת, לא רוצה לחשוב על פציעה חדשה, אבל הביטחון הזה שאתה יודע, של תנועה פתאומית ימינה שמאל, הסיבוב על המקום,
אנחנו מוסטלגים פה, אז אני אדבר על
הפעם
הראשונה שנתקלתי בפציעה הזאת של ה-ACL, וזה גיא גודס. וגיא גודס לפני הפציעה היה שומר אדיר, אדיר, זה היה שירה בתנועה לראות אותו שומר, אני זוכר איזה, היה פה, אני כבר זוכר את השמות ואת השחקנים, אבל הייתה פה איזו קבוצה שהגיעה לשחק נגד מכבי תל אביב, והיה להם איזשהו סקורר גדול, גיא גודס השאיר אותו לאפס נקודות. ואחרי הפציעה הוא לא חזר לעצמו, הוא כבר לא היה אותו שחקן.
קשה מאוד, אבל באמת, גם קראתי קצת, אתה בטח הרבה יותר יודע על זה, על שיטות האימון בגולדן סטייט, ועל הדאטה שמכניסים שם, על האמצעים המדעיים, החיישנים, וכל החליפות חלל האלה שלהם, ועל זה שבאימונים קרי, בכלל לא סופרים לו כדורים שנכנסים עם איזה נגיעה קטנה בטבעת, זאת אומרת, מה שנספר כסקור זה רק מה שלא נוגע בכלל באיירון, מה שנקרא.
אתה תהיה בשוק מהטכנולוגיה שלך לספורט, והרבה הרבה מאוד ממנה מגיעה מפה, מבארץ. יש חברת את פליי סייט, פליי מייקר, אני לא זוכר כבר, באמת שעושה את החיישנים לשחקני כדורגל. יש חברה בשם ריספקט, שאני כרגע בדיבורים איתם, אני קצת עובד איתם, הם עושים חיישן על הסל שמודד את איכות הכלייה בעצם, מודד את המרחק של מרכז הכדור ממרכז הסל, ונותן לך ציון לפי זה. דברים מדהימים שעושים היום, וקרי השתמש בטכנולוגיה הזאת, אמנם של קבוצה, של חברה מתחרה, אבל משתמש בטכנולוגיה הזאת. זה מדהים מה שהולך היום, ואתה רק יכול לחשוב איזה שחקני כדורסל יהיו פה מחר או מחרתיים.
תקשיב, אם יש משהו שלמדתי באלף שנותיי, זה שטכנולוגיה לא תחליף כישרון, ורצון. אז אני באמת,
אבל היום
אני חושב שיש אנשים ישפרו את היכולות שלהם, אבל אתה יודע, קרי, לברון, ג'ורדן כמובן וכולי, זה דברים שאם היהלום הגולמי הוא לא יהלום באמת,
מה שאתה צודק, כישרון,
יש דרך מסוים שאתה יכול לעשות, אבל אתה לא יכול לעבור את הרף הזה.
אתה צודק, כישרון אי אפשר להחליף, עדיין אני חושב שכן הטכנולוגיה תעזור לשפר שחקנים בצורה שאנחנו לא ראינו בעבר. שחקני הביניים יהיו הרבה יותר טובים, וגם השחקנים
אנחנו רואים את זה בקליות שלוש. אנחנו רואים את זה בקליות שלוש באופן דרמטי.
אתה מדבר על הכישרון, וזה בעיניי ההבדל הגדול בין סטף קרי ללברון ג'יימס ומייקל ג'ורדן, ואחת הבעיות שלי עם מייקל ג'ורדן, תור מי שגדל עליו, שקרי נראה לך, נותן לך אשליה, שאם אתה תאמן מספיק ותעשה מספיק, אתה תוכל לשחק כמוהו. לברון ומייקל זה
אז שוב, אני לא בטוח להזכיר את שלושתם בנשימה אחת זה מה שנכון, אבל זה דיון אחר לגמרי. אתה יודע מה, אז בוא נקפוץ עכשיו, אם סיימנו עם קליי, הייתי קופץ ללייקרס, לדבר האגום הזה שנקרא לייקרס. ראית את ג'ה מורנט עם החסימה?
תשמע, איזה
קפיץ, ספייס ג'ם הדבר הזה.
אני, מישהו העלה באינטרנט, אגב, הייתה לו חסימה דומה במכללות, זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה.
הבן אדם עובר את
זה אחד ליד השני, זה מדהים, זה פשוט מדהים.
הבן אדם הוא בקושי מטר, מטר 80 וקצת, ובזינוק מהמקום, לא בתנופה, לא
בטרנזישן. הוא 6'3, מטר 90, לא, זה כן היה בטרנזישן, הוא רץ אחרי הסכם.
לא, לא במקרה הזה, אני מדבר על באיזשהו דנק שהוא עשה, שהוא ממש מהמקום. לא, אבל האתלטיות שלו היא מפחידה, והיא מפחידה כמו עם דריק רוז, כי מי שמשחק יותר מדי מעל הטבעת בסוף נוחת לא טוב, זה ממש מפחיד, באמת.
אני חושב שבאחד הפודקאסים שאנחנו מפחידים בכדור הקטון, באמת דיברנו על מי אנחנו מעדיפים, ג'ה מורנט או למלו בול, אז באמת אני אמרתי שאת למלו בול, כי ג'ה מורנט הוא סיכון פציעה ש...
לגמרי. לגמרי, אחרי מה שעברנו, עברנו, אתה יודע, אוהדי הכדורסל, עם דריק רוז, על פוזיישן שהיה חסר משמעות, הרי הוא שבר את הגוף שלו בהליכה.
כאילו שיקגו הבטיחה את הניצחון.
כן, לגמרי, המשחק היה גמור, בשביל מה? אתה יודע, קשה מאוד לשנות אופי של אנשים, אבל בוא נדבר על הלייקרס, וגם על לברון, אבל אתה יודע מה, הלייקרס ולברון היום, צריך לדבר איתם, קודם כל הלברון, כי אתה יודע, קבוצה עם לגאסי שתמיד רוצה, לגאסי של תארים, שרוצה לקחת אליפות אינסטנט, זה מה שהיא עושה, היא הולכת על לברון, כלומר ככה עשו במיאמי, ככה עכשיו עשו בלייקרס, וזה נראה כל כך מכוער, שאני לא יודע אם הוא צריך את זה לרזומה שלו, זה לא משנה אם הוא ייקח אותו או לא ייקח אותו, בעיניי זה לא יודע מה
אבל
זה...
אבל הוא אחראי לזה, זאת אומרת...
בדיוק, זה, בדיוק.
הוא בנה את זה.
אני מבין, אבל אתה יודע, זה... קודם כל צריך ניהול. זאת אומרת, אני לא מבין איך הלייקרס בכלל הרשו לעצמם את הדבר הזה, הרי ניסו את זה פעם הרי עם הביג פור וכל מיני כאלה טריקים של להביא, אתה יודע,
בוא נפריד בין מה שקרה עם ראסל ווסטברוק, אני חושב שזה ראוי לפרק בפני עצמו, איך בדיוק זה קרה ומי חתם על הטרייד הזה, אבל הלייקרס, ברגע שלברון הגיע, הם די הפקידו את הקבוצה בידיו, אני לא פגשתי את רוב בלינקה, אני לא יודע מי הוא, אבל הוא מעולם לא ראיתי אותו עומד בקדמת הבמה ובאמת מדבר ניהול, תמיד מסרגן ללברון, מדבר על לברון.
לדעתי הוא במקור סוכן בכלל, לא?
סוכן שחקנים, כן.
זה מסוג הדברים שברגע שאתה בא כסוכן ואתה לא באת מהמשחק עצמו אלא מהביזנס שלו, מלייצג צד אחד, אז אני לא בטוח עד כמה אתה אפישנט לנהל קבוצה.
הלייקרס תמיד, זאת אומרת, משנות ה-80 באמת הכוח הגדול שלהם היה סטאר פאוור והיכולת שלהם להביא את הכוכבים הגדולים.
נכון.
כשלברון רוצה לבוא אתה לא אומר לו לא, וכשלברון רוצה את אנטוני
דייוויס
אתה לא
אומר לו לא. עוד לפני שנות ה-80, אפילו ווילט. זה תמיד,
תמיד
הם הביאו את הגדול הדומיננטי של התקופה.
תחשוב על כל, כן, אבל נניח את הלייקרס של שנות ה-80, הם כביכול בנו גם באמצעות בחירות דראפט שהם קנו, גם וורדי, גם מג'יק הגיעו אליהם מהדראפט.
כן.
קרים הגיע מבחוץ, אבל לא משנה, זה כבר באמת היסטוריה עתיקה. כשלברון אומר, אני רוצה את אנטוני דייוויס, אתה לא אומר לו לא, כשלברון אומר את ראסל ווסטברוק, אתה לא אומר לו לא, תראה את הרשימה של השחקנים שהם ויתרו עליהם בשביל לקבל את השחקנים האלה. אז יש לך את לונזו בול שהיום הוא הקו הפותח בשיקגו, יש לך את ברנדון אינגרם שהוא הכוכב בניו אורלינס, יש לך את ג'וש הארט שהוא שחקן טוב בניו אורלינס, קייל קוזמה, קנטייביס קולדוול פופ, אתה ויתרת על המון, דיאנדרי אנטר שהיה בחירת דראפט שהם נתנו לניו אורלינס.
אחלה אטלנטה ובעצם מושבת, אז פחות אפשר ל...
אבל הוא שחקן מצוין.
כן.
אתה מוותר בעצם על הצעירים, ואז אתה מרכז את כל הכוח שלך בשניים, שלושה שחקנים, ואז אתה נעלה, זאת אומרת, אתה מחתים המון שחקנים על חוזי מינימום. עכשיו, ברגע שיש לך שחקן כמו ראסל ווסטברוק, שתופס לך כמעט חצי מגג השכר, אתה בבעיה? אני מאוד אוהב את ראסל ווסטברוק, אני חושב שהוא אתלט אדיר, אבל הוא שחקן לא יעיל. שחקן כדורסל.
לא, הוא לא...
הוא בוודאי לא מתאים ללברון ג'יימס ואנטוני דייוויס.
קודם כל זה, אבל עוד נלך, בוא נלך אחורה, בוא נלך אפילו לעונת האליפות, זאת אומרת, לעונת הבאבל. הייתה הצטרפות מקרים, באמת, מכל מיני נסיבות שאנחנו יודעים שמה הלך בשנת הקורונה האומללה הזאת, ולא שהיא עזבה אותנו, אבל אז היה באמת באקסטרים, ובאבל, ו... באמת פתאום גם, אתה יודע, רונדו חזר עשור לאחור, למרות שאתמול משחק לא רע בכלל בקליבלנד. והדברים התחברו שם באופן יוצא מהכלל, אבל בעיקר קרה משהו שלא קורה כמעט אף פעם בקריירה לא כל כך ארוכה של אנטוני דייוויס. הוא הצליח לשרוד 2.5 סדרות פלייאוף על הרגליים. אבל זה לא קורה, הבן אדם שביר.
הוא היה נפצע בסוף כל משחק, ואתה שואל את עצמך אם הוא יעלה במשחק הבא.
לגמרי. הוא לא, הוא פשוט שביר. עכשיו, ממה שגם שמעתי בפודקאסטים האמריקאים, הוא גם החליט להפוך למפלצת פיזית. הוא העלה במשקל, הוא העלה במסת שריר, ועכשיו הוא הרבה יותר כבד, והוא הפסיק לכלול מבחוץ. זאת אומרת, גם כשהוא לא פצוע, מדדי העילות של... נכון שהוא יכול לגמור משחק עם... 20-10 או 25-15, אבל אתה לא מנצח את המשחקים האלה. זה, לא יודע, משהו שם רקוב, המילה גדולה, משהו שם משובש מאוד מאוד מאוד, גם אם אנטוני דייוויס יחסית בריא. הקבוצה הזאת בנויה הכי לא נכון שאפשר להעלות על הדעת, אני נורא מוזר לי מה שמסו.
אני מסכים איתך. אני בקיץ כבר דיברתי על זה, ואוהדי לייקרס אופטימיים טענו שזה יכול להסתדר. יש לך בעיה, אין לך כליאה, אין לך ריווח. דייוויס, כמו שאתה אומר, הוא פציע ומחסיר יותר מדי משחקים. ווסטברוק מחרב יותר מדי. שלשום, אני חושב, המשחק הראשון שלו עם אפס עיבודים, אחרי כל כך הרבה שנים שהוא
כן,
בליגה.
הם חגגו כאילו שזכו ב... לא יודע מה.
זה סיבה לסיבה.
פשוט מגוחך.
ומה שקורה זה שלברון מוציא מעצמו את הביסט שלו בגיל 37 בצורה שאתה לא מאמין בכלל שהוא יכול.
ואני אומר לך, סתם כהימור, הוא יהיה מושבת, עד סוף העונה הזאת הוא יפסיד לפחות חודש, כי הגוף, שמע, אין מה לעשות, זה לא מכונה, גם לברון הוא לא מכונה. הוא משחק יותר מדי דקות, והקבוצה יותר מדי בנויה עליו. זה, אין, בגיל 37 אתה לא יכול להיות מה שהיית בגיל 25, זה לא יעזור.
אני חושב שבכל מקרה, גם אם הוא לא יפצע, ואני מקווה שהוא לא יפצע, כי
כן,
אני לא רוצה לאחל שום דבר זה, אני חושב שבכל מקרה, הלייקרס יצטרכו לתת לו, למצוא לו מנוחות כדי שהוא יגיע לפלייאוף, אם הוא יגיע לפלייאוף בצורה
רעננה. זה כל כך מאחיר
את ההנאה
מהמשחק שלהם.
הוא כבר פתח טעונה, הוא היה מושבת לא מעט משחקים על
פציעות. כן, כן, אז, יש לו פציעות שבעבר הוא היה מה שנקרא שייק איט אוף ותמשיך הלאה, והיום זה כבר לא ככה.
או אני טס למיאמי, תגידו לדייוויד שאני כן, אחזור מתישהו.
כן, כן, כן. יש להם את הקטעים שלהם. תשמע, אני חושב שהליגסי שלו מאוד מוכתמת מהדבר הזה. אני חושב ש... לא, לא, אני לא בעד, אתה יודע, כל הסיפור של one team man או one team star, כמו שהיה פעם, כמו שאמרת, גולדן סטייט אולי זה הפרנצ'ייז האחרון שאפשר לחשוב שזה יקרה בו, אבל בכל זאת, אתה יודע מה, הניסיון של מיאמי, עשית 7 שנים בקליבלנד, 8 שנים, הלכת למיאמי, תעזור לבנות קבוצה, חזרת לקליבלנד, תעזור לשמור על איזשהו מומנטום בקבוצה, הקפיצות האלה כל כך לא עושות טוב ל... אתה יודע, כשאתה משקל על, 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 על... אתה אומר, אוקיי, ג'ורדן זה head and shoulder מעל כל ספורטאי אי פעם שהיה, אם לברון הוא מספר 2, זה לא אומר הרבה על ה... זאת אומרת, זה אומר דברים רעים על האחרים, שבאמת נתנו הכל ושמרו על איזשהו רצף, על איזושהי קונסיסטנטיות, שהיה ערך לקבוצתיות, לסמל, אצלו שום דבר, זה רק הוא והוא.
הלברון הוא השחקן הראשון שבאמת הפך לעסק, מותג, ומתחילת הדרך הוא ניהל את עצמו כמו עסק וניהל את עצמו כמו מותג, הוא שלח את החברים שלו ללמוד ביזנס, ואז ברגע שהם היו מספיק שירים, אז הם חזרו לנהל אותו. אני יכול לספר לך שאור עמית, השותף שלי בכתיבה בספר החדש, העלה אתמול כתבה באתר כדורסל על לברון ג'יימס והתגובות. אנשים אושר מתים עליו, ועיוורים את החסרונות שלו, או שמתאהבים אותו ולא רואים את הזה. הוא שחקן ענק. אין ספק.
לא היה מוטציה פיזית ברמה הזאת.
לא הייתה מוטציה. אגב, בגלל זה אני אומר שהוא חד פעמי. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיע למהירויות ולכוח שיש לו.
לא.
אין, זה בלתי אפשרי.
זה מוטציה.
ובטח עם ה-IQ כדורסל שיש לו, עם הזיכרון צילומי
לא, מושלם, אם הוא רק היה משחק עם, 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 עם איזושהי מידה של הבנה למקום שלו בהיסטוריה, כי, אתה יודע, הוא כל הזמן מודע למקום שלו בהיסטוריה, אבל למקום שלו בהיסטוריה, לא בהקשר של שום דבר אחר.
נכון, תשמע, ובגלל זה הוא דחף כל הזמן את הקבוצות שבהם הוא היה להתחזק ולשלם הרבה כסף, והוא די השאיר איי חרבות.
לגמרי.
זאת אומרת, זה קרה בקליבלנד בפעם הראשונה, זה קרה במיאמי בפעם השנייה, זה קרה בקליבלנד אחרי זה
כשהוא פזע. ואני לא רוצה לחשוב מה יהיה.
זה יקרה בלייקרס. תשמע, הוא השאיר אותם בלי בחירות דראפט, בלי שחקנים צעירים.
לא, זה יהיה...
ברגע שהוא עוזב, אין שם כלום ושום דבר.
עכשיו, זה כבר לא כשהוא שהוא עוזב, סגי, זה כל הקטע. זאת אומרת, כשהוא עדיין שם.
כן, כי הוא לא השחקן שהוא היה.
הוא לא השחקן שהוא היה, והוא כבר לא ילד. וגם האקספרימנט הזה הוא פשוט כל כך רעוע, שזה, אתה יודע מה, גם מקלקל לעסק שנקרא לברון.
אני אגיד לך ככה.
הוא יפרוש, אתה יודע, כשג'ורדן פרש, אפרופו מה שדיברנו קודם, כשג'ורדן פרש בסוף 98, הוא פרש לא על גג העולם, הוא המציא גג חדש לעולם. זאת אומרת, לא היה משהו שיכול היה להרער את הגדולה שלו, אתה יודע, עד היום. ולברון פשוט
הוא הרגיש
נמוג.
קצת לברון ערער ב-2016, אתה יודע, זאת אומרת, אפילו מייקל בעצמו שחרר את הריקוד האחרון כדי להזכיר כמה גדול הוא היה.
בסדר, אנשים יש להם
זיכרון
קצר,
אבל זה היה ב-2016.
אתה ואני יודעים על מה מדובר.
זה היה ב-2016, ואני חושב שבאמת מאז לברון קצת החתים את המורשת. אני בגדול מסכים איתך, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה של לברון זה שבסופו של דבר, קליבלנד, כי אין להם שום דבר אחר, אז הם באמת יזדהו איתו. מיאמי מן הסתם ימצאו, מיאמי זה דוויין וייד, הלייקר זה קובי, זה לא, זאת אומרת, אני לא חושב שלברון יזכר שם בתור...
לא, לא, לגמרי לא.
זה קובי, וזו אותה בעיה של דורנט, כי גולדן סטייט זה קרי, אז...
אתה יודע מה, זה אפילו לא קובי. אתה יודע מה, כשאני חושב אחורה, עם
לצערי, לצערי, היום זה קובי. אני מסכים איתך שזה לא צריך להיות, אבל לצערי זה קובי.
אתה יודע מה, אז אני עכשיו אדבר כאלדר סטייטמנט, כנציג הדור הקודם. כשאני חושב על הלייקרס, אתה יודע, בראי ההיסטוריה, אז זה ג'רי ווסט, וזה מג'יק ג'ונסון, וזה וורדי, וזה קרים, וקובי... הייתה לו תקופה טובה, רני מאוד מאוד יפה, איש חשוב בכדורסל והכל, אבל גם הסיפורים האישיים, גם הפירוק של שקיל ופיל ג'קסון וכל מה שקרה שם, למרות שכולם פתאום מאמנים, צריך להגיד, זה לא שמישהו ימציא פה משהו, אבל זה באמת דיון אחר, זאת אומרת...
אבל יש לך ריסנסי בייס, אין לך מה לעשות, זאת אומרת, כרגע רוב האוהדים של הלייקרס בכלל לא ראו את מג'יק.
נכון, אני מזכיר, אני גם לא רואה את לארי בירד, מה אתה עושה?
מבחינתי הלייקרס זה מג'יק. מבחינתי אגב, אני לא אומר את זה חד משמעית, אבל אני חושב שבהחלט יש ויכוח מי הסמול פורוורד הכי גדול בזמנים, כל הזמנים, זה לארי בירד או לברון ג'יימס. יש בעיניי יש דיון.
זה נורא קשה, אני אגיד לך למה זה נורא קשה.
נכון,
אתה לא יכול להשוות בין 20 שנה ל-10 שנים, אבל אתה לא יכול להשוות בין בהקשר של הקבוצות שכל אחד מהם שיחק בהם. אני חושב שהיחיד שהוא הד אנד שולדר, אנחנו כל הזמן חוזרים על זה וכולם אומרים את זה, חוץ מלברון, כנראה, זה מייקל ג'ורדן שהוא באמת בכל חתך רוחב או אורך שתשים אותו, אין משהו שילך נגדו, אפילו האופי.
אבל לארי בירד היה מפלצת כדורסל.
אני יודע, אני ראיתי אותו לייב אגב, ראיתי אותו על הרצפה של האורווה שנקראה בזמנו בוסטון גארדן. היה מדהים, היה מדהים, אבל אתה יודע, אחרי שאתה רואה 20 שנה של דירק נוביצקי, ואחרי שאתה רואה את לברון, ואחרי שאתה רואה אפילו לוקה, שיש לו המון בעיות השנה, זאת אומרת, הפרופורציות של מה שברד עשה הן מדהימות, והאינטליגנציית משחק שלו כנראה הגבוהה ביותר אי פעם, אני לא יודע, פיט מרוויץ' שאף אחד לא ראה משחק, ואתה יודע, אולי קרי היום, או דריימון גרין אפילו, אתה יודע, שמבין את המשחק, שמבין את הניואנסים, ויודע איפה כל שחקן נמצא. בסוף, בסוף, כשאתה כל כך מוגבל פיזית, ואתה גמרת את הקריירה בפועל, אחרי 8-9 שנים, כי כל השנים האחרונות שלו כבר היו באמת על רגל אחת, או בלי גב, זה נורא קשה לשים אותו, אתה יודע, כאייקון. ואני מת עליו, הוא היה ענק, אבל... קשה.
אני ניזון הרבה מסיפורים, אני חושב בהחלט, אתה שומע כמה חכם הוא היה וכמה שחקן כדורסל, ואין לו את ה... הוא לא גדל לתוך כדורסל את כל הסיפורים שבגיל 19 הוא בכלל, לא יודע, הלך להיות עובד זבל איפשהו באינדיאנה, והוא בכלל לא חלם על זה. וכמה טוב הוא היה, כמה הוא שלט במשחק, כמה הוא היה דומיננטי והשפיל את השחקנים ששיחקו מולו, כי הוא גם אהב להשפיל אותם, שזה היום בכלל לא קיים, היום כולם חברים וכולם אוהבים אחד את השני.
אגב, זה גם ההבדל, בגלל זה ג'ורדן בעיניי הוא הספורטאי האולטימטיבי, כי לא היה לו טיפה רחמים על אף אחד, הבן אדם בא לדרוס. אתה יודע, כשאתה הולך לראות כדורסל, אתה הולך לראות את קרי, אתה מתמוגג, אתה הולך לראות את לברון ג'יימס.
כן, אבל למייקל גם לא היו פרופורציות, כי אם שחקן שנה ראשונה זרק לו איזה מילה, הוא היה נכנס בו ברמה של...
לא, הוא הכניס את
כל הסיפורים בריקוד האחרון, הוא אמר לי, הוא עשה לי, הוא לא אמר לי.
לא, מייקל ג'ורדן, פסיכופת. אבל בגלל זה הוא גם היה... אין, אני מדבר איתך על חזב כדורסל. ספורטאי, כספורטאי, זה ברמה של, אתה יודע, אלכסנדר מוקדון, לא יודע, זאת אומרת, של גדולי המצביעים הצבאיים אי פעם, זה מטורף. אבל זה באמת דיון שאי אפשר לצאת ממנו. אני חושב שהיום כמעט כולם מסכימים שיש את מייקל ג'ורדן, ואחר כך מתחילים לדרג את כל השאר, נדמה לי, ואתה עושה ספר על זה, אז בכלל.
היה דיון ב-2016, אחרי האליפות של קליבלנד, היה רצו לעורר את הדיון. אני חושב שעדיין הרוב באמת היא מייקל. לא יודע.
הרי זה גם התיישן, סגי. אתה מדבר על לא ראיתי אותו משחק. אני ראיתי אותו לייב משחק, אני ראיתי אותו, ושמע, כמה כאלה חיים איתנו היום שאתה יודע, שמתנהל איתם הדיון הזה. זאת אומרת,
את מייקל ראיתי אותו משחק וסבלתי רבות.
למה, את מי אהבת? את בוסטון?
לא, את גולדן סטייט, אתה יודע, זה לא ישראל. אני רציתי שהוא יפסיד.
לא, עזוב, אני מדבר איתך, הקרבות היו במזרח.
אני נהניתי לראות אותו משחק בייסבול.
חייך, מה שהלך מול דטרויט, מה שהלך מול בוסטון, מה שהלך בפילדלפיה, ומול ניו יורק, ומול אינדיאנה.
בסדר, ברור, אבל אני רציתי, תשמע, אני בתור, משהו בו נראה לי לא אנושי, ובתור ילד, אני רציתי לדעת שהאיש הזה יכול להפסיד, כדי ש... לא יודע, זה חיבר אותי לאיזשהו ערך בעולם.
אני מבין אותך, לא צריך לאהוב אותו. זאת אומרת, באמת, אין פה, יום, אין פה קטע של אהבה, זה פשוט לעמוד ולהסתכל על מונומנט, ולהסתכל על...
תשמע, זה עניין של אהבה. אני חושב שגם כאן אני התבגרתי, כי בתור יועד צעיר אני לא סבלתי למשל את קובי בריינט, ויצא לי לראות אותו, יצא לי לראות אותו בפריים שלו, סדרת פלייאוף ביוטה ב-2010, שהם לקחו אליפות, ואתה מתחיל להעריך דברים אחרת. אני חושב שקובי היה אדיר והיה תענוג לראות אותו משחק כדורסל.
במובנים האלה היה שני רק לג'ורדן, אני לא מתבקר. באינטוזיאזם, ברצון לדרוס, להשפיל, לדרוך.
בפסיכופתיות, כמו שאמרת.
מה זה?
בפסיכופתיות.
כן, הם כאלה. טוב, תשמע, לא הצלחנו למצות הכל, אבל דיברנו לא מעט, דיברנו הרבה, דיברנו יותר משעה. אבל אתה יודע, בשיחות מהסוג הזה אני לא שם לב שהזמן עובר, ויש כאלה גם מהמאזינים שאומרים לי, כן, נכון, שאנחנו תמיד מעדיפים שזה יהיה פחות משעה, כי זה בדיוק הזמן בפקק, למרות שאין עכשיו פקקים, וכן הלאה, אבל נראה לי שזה מסגרת טובה, וזה פחות או יותר הזמן הנכון, נתחיל לסכם. אני אגיד לך ככה, קודם כל זה כיף, כיף תמיד לדבר על הדברים האלה, אני יכול לדבר עליהם עם כל העולם ואשתו במשך שעות וימים ושבועות. אני כן מגלה שהעולם השתנה לחלוטין, כי רמת הכניסה לפרטים של הדור שלך ושל הצעירים ממך, ושל צעירים עוד יותר ממך וממני ביחד, במשותף, היא משהו שאני לא הייתי בו מעולם ואין לי שום כוונה להיכנס אליו. אתה יודע, גם ה... אתה יודע, מטריקס, כל ההתעסקות עם המספרים והטכנולוגיות והסטטיסטיקה המתקדמת, מה שקוראים היום, כל ה... באמת אלף ואחד דברים שהם, אני חושב שהם חשובים, אבל בעיניי לפעמים הם קצת קלקלים את הפלר של המשחק, את הטעם, את ה...
היה לי בכדור הקטון לפני כמה שנים, היה לי איזה ילד בן 15 שאלה כתבות אנליטית שאני לא הצלחתי להבין.
כן, אז אתה יודע, זה, אנחנו, זה כמעט כמו שאני מסתכל על... דורות מאוד צעירים שמשחקים במשחקי מחשב, שאני אפילו לא יודע איך להחזיק את הג'ויסטיק. לא יודע, זאת אומרת, אני מניח שאני אנצח אותם במרוץ, לא יודע, בקארטינג, כי זה פיזי ואני יודע איך עושים את זה, אבל לא בירידה לנאנו פרטים. אותי זה פחות מושך, אבל אתה יודע, זה מרתק לראות, וגם הידע, זאת אומרת, ידע וזיכרון ואיסוף פרטים ו... ובעיקר, חייב לציין, הידיעה או ההבנה שההיסטוריה לא התחילה לא היום ולא ב-2010 ולא ב-2000 ולא אפילו לא ב-90, והזיכרון הצילומי של דברים שאף אחד לא ראה בעיניים. לא מובן מאליו.
הייתה לי שיחה עם דוקטור מיקי תמיר, אחד מיזמי הטקסט הספורטק הגדולים בארץ, והוא הרצה באיזשהו כנס עתידנות בגרמניה, ושאלו אותו איך יראה משחק כדורגל בשנות ב-2030. אז הוא מתאר את זה ככה, ביירן מתה נגד איזושהי קבוצה, נגד רדבול זלצבורג. המאמן של ביירן הוא עדיין אנושי, אבל הוא פרופסור למתמטיקה. המאמן של רדבול הוא בכלל רובוט שעושה אנליטיקס. אין שופטים אגב, כי הכל בבר. עבר, כבר הוא שופט לכל דבר ועניין, ואתה יודע, אני כבר שאלתי אותו, רגע, תגיד לי, השחקנים על המגרש, השחקנים במטה, הם אנושיים, אתה לא יודע מה הולך להיות, וכן, אני חושב ש... כאילו אנחנו, אני חושב שאני ואתה, אתה ממרום גילך, אני ממרום גילי, מאוד נוסטלגיים למה שהיה פעם ומה שקורה עכשיו, וזה מפחיד אותנו, אבל אני מקווה
לא
שיהיה
לא מפחיד
בסדר.
אותי, לא מפחיד אותי.
משהו ברומנטיקה
קצת,
של
קצת,
הספורט.
קצת מקלקל את ה, את ה... זה לא נוסטלגיה כמו, כמו הרפנס, אתה יודע, הריח של הזיעה, מי שפעם נכנס לחדר הלבשה או השתתף, אפילו בתור חובב בסשנים של ספורט, כי כשאתה רואה את זה בטלוויזיה, אפילו בשורה העשירית באיסטדיון, אתה לפעמים שומע את החריקות של הנעליים על הפרקט, ואת הכללות, ואת ה, אתה יודע, את המגע הגופני והכל, אבל רק כשאתה באמת, אתה יודע, מתחכך גופייה בגופייה ו... ומגיע לסירחון הזה של חדר הלבשה בממוצע של ספורט, לא רוצה לחשוב על פוטבול, זה מזעזע אותי, אבל, אבל, אבל משהו בכל הזה של, של, אתה יודע, פיפה 2000 ו-NBA 2002 ו-2022, והטכנולוגיות וה-high definition שמגיע לממדים, שהיום אנחנו רואים את זה במסכים, שיש כאלה שכבר רואים אותם בגודל טבעי ויותר של השחקנים, אתה יודע, כמו שהם נראים על המגרש, זה קצת סטרילי מדי, אבל אתה יודע, ככה זה, ככה העולם עובד, אין הרבה מה לעשות בעניין הזה. שלא נשמע יותר מדי אלטר קאקר, כי זה מה שאתה יודע, אנחנו נהיה כולנו בסופו של דבר. סגי, תודה, זה היה באמת לעונג, אני מקווה מאוד שתצליח במשימה הקרובה שלך, ואם לא, אני מניח שתמצא לעצמך משימות אתגרים חדשים, כי מי שיש לו את החיידה כזה לא מוותר כל כך מהר. זה מה שאני
אמרתי. נופלים וקמים. אבל אני עוד אופטימי, 300 אנשים, אני מקווה...
יאללה, בואו כולכם. בסדר גמור, יופי.
טוב, תודה, טובי.
תודה, להתראות, לילה טוב.